היום אנחנו נדבר על נושא שנמצא בדיון הציבורי, בוא נגיד ככה, בישראל ובמערב בכמה שנים האחרונות, עם מייסד ומנכ״ל של חברה מאוד מעניינת בתחום של פייק ניוז ודברים מהסוג הזה. לפני שנגיד לו שלום, רק נזכיר לכם את שיתוף פעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, אז מוזמנים להציץ שם. זהו, בואו נשים מוזיקה ונגיד שלום לאורח שלנו. שלום לנועם שוורץ.
שלום.
מה המצב?
מעולה.
אתה באריזות, אני רואה.
כן, אני באריזות.
באריזות. מנכ״ל ומייסד משותף בסטארט-אפ שנקרא Active Fence.
נכון מאוד.
מה זה Active Fence?
אנחנו חברה בתחום שקוראים לו Trust and Safety, או בטיחות באינטרנט.
אוקיי.
ואנחנו עוזרים לחברות אינטרנט מסוגים שונים, בין אם מדובר ברשתות חברתיות, או שירותי קבצים, או משחקים, או אפליקציות של חינוך, לשמור על המשתמשים שלהם מפני דיסאינפורמיישן, מפני בולינג, מפני הייט ספיץ', מפני כל מה שעלול לסכן אותם ואת הבריאות הנפשית שלהם ובכלל את האושר שלהם במהלך השימוש באפליקציות האלה.
אז תכף נגיע לאיך אתם עושים את זה, מי הלקוחות ממש, מה תן לנו ככה יוז קייסים, איך אתה בכלל הגעת לעולם הזה?
זה סיפור ארוך, אבל בגדול גדלתי בעולמות של, בין נקרא לזה הסייבר סיקיורטי ליצירת תוכן.
מה זאת אומרת?
גדלתי ו...
גדלת? איפה גדלת בילדות?
כן, גדלתי בבני ברק בכלל.
מה אתה אומר?
כן.
משפחה דתית, חרדית?
משפחה דתית, דתית לאומית.
כיפה סרוגה.
כיפה סרוגה, נהדרת וליברלית. ולימדתי את עצמי לתכנת.
מה זה לימדת את עצמך לתכנת? על מה?
על בהתחלה זה היה קוויק בייסיק, ואחרי זה זה היה...
כי המשפחה היה מחשב?
למשפחה היה מחשב.
איזה?
איזה מחשב? זה היה התחיל עם ה-286, ה-386,
ו-486. אוקיי, מחשב תואם IBM, מה שנקרא.
כן, כן.
אוקיי.
אני זוכר את היום שבו קיבלתי את הפנטיום הראשון. וואו. יום מסעיר.
אנחנו מדברים על מה? שנות ה-90 המוקדמות, 80 המאוחרות?
כן, כיתה ו', משהו כזה, אולי קצת לפני. את תקופת הנורטון בהתחלה וכל הדוס וכל השמחה הזאת.
כן, כן, היית מכניס פלופי דיסק והיית מחכה שיעלה משהו ו...
מחליף משחקים בזמן, מחליף דיסקטים בזמן שאתה מתקין את המשחקים.
כן.
איזה כיף זה היה זה.
בטח.
וגדלתי בעצם בעולמות האלה של לגלות את המחשב ואז לגלות את האינטרנט בראשונים של נטסקייפ ו... וכל החגיגה של עוד לפני שנת 2000. יחד עם זה עשיתי הרבה מאוד דברים שקשורים לתוכן. כלומר, הקלטתי המון מוזיקה והיה לי אולפן קטן. אז איפשהו תמיד נשארתי בתחום הזה של בין תוכן לבין מחשבים, נקרא לזה.
כן.
התגייסתי לחטיבה למחקר, הייתי שם חוקר בתחום של טרור בכלל. ובאופן משונה...
אגף המודיעין, מה שנקרא, אמן.
כן.
אוקיי.
ובאופן משונה ורנדומלי לחלוטין, העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא הייתה בתחום שקוראים לו content moderation, שזה בעצם האדם האומלל הזה שמקבל את כל התכנים החשודים וצריך לקבל החלטה לגביהם אם להסיר אותם או לא.
איזה סוג של תכנים חשודים?
אז אני עבדתי בנוקיה.
כן.
היה להם חנות בשם אוביסטור. בדיוק היום במקרה שלחתי לשותף שלי תמונה שמצאתי את הסטאפ שלי מ-2009.
אוקיי. רגע, בנוקיה גרת בארץ? היה להם מרכז מחקר ופיתוח בישראל או לא?
ממש לא. עבדתי רימוט, עבדתי מהבית. זה היה תקופה מאושרת. הייתי בכלל סטודנט, עבדתי מהבית, וזה היה נפלא.
לפני זום, לפני הכל.
כן.
אוקיי.
היה סקייפ.
אוקיי, נכון, נכון.
עשינו וידאו קולס בסקייפ.
ואבוי, איזה פלטפורמה מזעזע.
הכל עבד מצוין. עבדנו בבייס קאמפ, בסקייפ. זה בדיוק אותו דבר כמו עכשיו.
אוקיי.
פשוט ממשקים יותר פרימיטיביים.
כן.
ומה שעשינו שם, זה בעצם הגיעו אפליקציות באובי סטור, שזה היה אחד מהאפ סטור הראשונות חשודות, בין אם זה חשודות
במה. אנחנו מדברים על ימי הסימביאן, נכון? מערכת ההפעלה סימביאן של נוקיה 5110 וכל החגיגה הזו.
נראה לך אחרי זה את התמונה, זה מאוד מאוד מגניב.
אוקיי, אז עם סנייק לא היו בעיות, סנייק זה היה משחק פופולרי ששחטנו שעות על המשחק הזה.
עם סנייק לא היו בעיות, אבל היו בעיות עם אפליקציות של בנקים שהתחזו לאפליקציות של בנקים, בעצם סוג של פישינג מוקדם impersonation, מה שקוראים לו. היו דברים שקשורים לפורנוגרפיה שלא היו אמורים להיות שם, היו דברים שקשורים לאלימות שלא היו אמורים להיות שם, כל מיני אפליקציות של המפלגה הנאצית, כל מיני שטויות כאלה שעלו, ואנחנו בעצם היו אמורים לבדוק אותם, כל מיני סוגים של פלאפונים ולהסיר אותם. וזו הייתה החשיפה הראשונה שלי לעולם הזה.
מה, עבודה ידנית ממש, נכון?
מאוד ידנית.
אוקיי.
הכל היה שם ידני.
נכנסת, עשית סוג של בדיקות, סוג של QA לכל אפליקציה שניסתה להיכנס לחנות האפליקציות הפרימיטיבית הזו על מכשירי נוקיה.
בול. ועם טלפון, טלפון, זה היה מזעזע. ולא הייתה שום אוטומציה, לא הייתה כזה שום הגנה. ממש ממש על
הפנים. אתה היית הגייטקיפר לצורך העניין.
כן.
אם היית שטול של הניאו-נאצים, אז היית מעביר את זה פנימה. כן. אבל אז מעבד את העבודה.
נכון.
אוקיי.
אתה יודע מה? לא בטוח שמישהו היה שם לב. זה גם עוד איזושהי סוגיה שאחרי זה שמתי לב עליה. אבל הזמן עבר, ואני בכלל התחלתי איזשהו סטארט-אפ אחר בתחומים של תוכן. הסטארט-אפ הזה היה ממש על הפנים.
מה זה אומר סטארט-אפ בתחום התוכן?
זה סטארט-אפ ש...
מה, אתר אינטרנט?
זה היה אתר אינטרנט ואפליקציה בתקופה של, נקרא לזה, social mobile location וכל הבאזוורד המקומי הזה, שהתחלנו אותו בכלל בישראל. והקהל היעד היה בארצות הברית, הוא היה באמת רעיון לא טוב שהפך ל... שעשינו לו פיבוט לחברה אחרת, ואת החברה האחרת הזאת בתחומים אחרים לחלוטין, תחומים של AI ו-Competitive Intelligence, מכרנו לחברה אחרת בשם SimilarWeb. בנקודה הזאת הצטרפתי ל-SimilarWeb, עברתי לארצות הברית, ואחרי כמה שנים קרו דברים שבעצם גרמו לי להתחיל את ActiveSense. ומה שקרה זה ש... נחשפתי בכל מיני קונסטלציות לתכנים בעייתיים מאוד, בין אם מדובר בדיסאינפורמיישן, בין אם מדובר בהייט ספיץ' ותכנים של טרור ותכנים של פגיעה בילדים, ובדיוק באותו זמן גם הבת שלי נולדה.
כן.
הדברים האלה התערבבו להם יחדיו.
פרטו על נים מאוד מאוד ספציפי.
בדיוק, ואז כזה כל ההיסטוריה בעצם התחברה ביחד. הרקע שלי בעבודה הקודמת, כלומר דרך ה... מה שקורה באינטרנט, ודברים שקשורים לסייבר, ודברים שקשורים לאיך, כזה, bad actors עובדים באינטרנט, וכל מה שקשור סביב זה, והעבודה של המודרציה, פתאום הכל התחבר, ופתאום הבנתי שכל הדברים שמאוד מאוד הכבידו עליי, והיו לי קשים בעבודה הראשונה הזאת, עדיין קורים. שום דבר לא השתנה. עברו שנים, יש, האינטרנט הוא פי 100 יותר מתוחכם, יש הרבה יותר תוכן, אבל עדיין האנשים האלה עובדים באותה צורה מטופשת, באותה צורה ידנית שהם עובדו אז. מה אפשר לעשות? זה, הקמנו את ActiveSense.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על מה השנה? 2018?
זה היה 2018, בדיוק.
אוקיי. עוד עבדת בסימילרווב או...
לא, עזבתי את סימילרווב באזור 2017.
אוקיי.
או בתחילת 2018, משהו כזה. הקמנו את ActiveSense ב...
מי זה הקמנו?
אני ועוד שלושה שותפים נהדרים, יפתח, CTO, אלון שמנהל את כל הלקוחות שלנו, ואייל, הנשיא שלנו.
והמשימה הייתה מה? מערכת ש...
המשימה...
תעזור לגופים בעצם להוציא החוצה גורמים בעייתיים?
המשימה הייתה לפתור בעיות... של תוכן שאף אחד לא מצליח לפתור היום. כלומר, אנחנו, הבעיה הראשונה שהתמקדנו בה, זה היה איך אנחנו מוצאים תכני טרור בסקייל מאוד גדול, שאף אחד אחר לא מצליח לפתור. כלומר, מה הכוונה? מאוד מאוד קל להסתכל על תמונה של דמות מוכרת מדאש או מלקאידה, ולהגיד, זה דאש או מלקאידה.
כן.
כי אתה מכיר את ה... לא יודע. את אותו אדם, או שיש את הלוגו שלהם, או שיש איזשהו...
לבוש מסוים, דגלים, סיסמאות.
בדיוק, אבל מה קורה אם מדובר בדמות פחות מוכרת, או פשוט לא משתמשים בלוגו, או שפשוט יודעים שמי שמפיץ את התוכן זה שהאלגוריתם של של זיהוי תמונה, מסתכל עליו. כלומר, התוכן לא רוצה להימצא. מה אתה עושה? כאן אנחנו נכנסים. ואז בעצם פיתחנו טכנולוגיה שיודעת למצוא את התכנים האלה גם. את התכנים הפחות פופולריים, את התכנים שמשתמשים בהם בשביל, נקרא לזה, לזחול בין הסדקים ולא המובנים האלה. ושם הייתה בעצם ההצלחה הראשונה שלנו, וקפצנו מנושא לנושא, קפצנו מטרור, לשנאה, לפגיעה בילדים, לדיסאינפורמיישן, לסחר בבני אדם, עד שהתפתחנו להרבה מאוד תחומים נוספים, שפחות אפיים, אבל הרבה יותר, נקרא לזה, מוכרים לנו, כמו סייבר בולינג ופרופנדי, וכל מיני דברים שהמשתמשים שלנו לא רוצים לראות, או שהבעלי החברות והאפליקציות לא רוצים שיופץ להם במערכות.
אז איך עושים ולידציה? אוקיי, אתם יזמים, ארבעה חבר'ה, כבר יש לכם ניסיון, איך עושים לזה ולידציה? מי
הלקוחות משלמים?
מי הלקוחות שמוכן לשלם כזה דבר? כי כולה, אף אחד לא רוצה, לא טרוריסטים, לא בוליז, ולא אנשים שמפיצים דיסאינפורמציה.
תתפלא שיש כאלה שפחות אכפת להם.
כן, בסדר, אבל ברמת לכן השאלה על הוולידציה, כי אף אחד לא רוצה, שאלה מי מוכן לשלם.
כן, אז רצנו בוטסטראפ כמעט שנה וחצי, שנתיים, והגענו כמעט ל-30-40 עובדים בוטסטראפ.
מה אתה אומר?
כן, אז זאת הייתה הוולידציה הכי טובה. כלומר, אני בכלל חשבתי שיצאתי מהטראג'קטורי הזה של VCs ושל כל העולמות האלה, בסוף איכשהו, לא יודע, גייסנו כבר 130 מיליון דולר, אבל אז הוולידציה הכי טובה הייתה חד משמעית לקוחות משלמים.
אוקיי, ובשביל 30-40 עובדים, אתם צריכים הכנסות של כמה מיליונים, לא?
כן, נכון.
כמה? בערך?
אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל בערך 5 מיליון דולר.
5 מיליון דולר, הכנסות קבועות. מאיזה לקוחות? מה מאפיין אותם?
חברות בינוניות וגדולות בתחומי הסושיאל מדיה, בתחומי הפייל הוסטינג, בתחומים של סטרימינג, כל מיני חברות בעולמות האלה. הלקוחות שאנחנו יכולים לדבר עליהן, זה חברות כמו וימיו, חברות כמו סאונדקלאוד, חברות בעצם מאוד, מאוד מוכרות, שיש להם בעיות תוכן, היו להם אז בעיות גדולות היום, יש להם פחות בעיות, הם עובדים איתנו.
אוקיי, ורצתם שנה וחצי, הכנסות יפות של 5 מיליון דולר, 30-40 עובדים, החיים יפים, מה היה לך רע בעולם הבוטסטראפ?
אז לא היה לי רע בעולם הבוטסטראפ, אבל מתישהו הבנתי שאני קצת מבזבז את החיים שלי על דברים קטנים.
אוקיי.
כלומר, יום אחד ישבנו במשרד שלנו, אני גרתי בכלל בארצות הברית אז, המשרד שלנו היה בבנימינה, החלפנו את פייבר במשרדים שלהם.
מה אתה אומר? אוקיי.
מביא מזל טוב.
כן, היה לנו פרק עם בחור שהיה בימים הראשונים בפייבר, בבנימינה, ויתר על 60 ומשהו מיליון דולר. סיפור ענק, ממליץ להקשיב.
ואני זוכר, באתי לבקר, ואחד החבר'ה שלנו אמר לי, תשמע, נו, אתה חייב לראות משהו, וקרא לי למחשב שלו, ואני מסתכל, והוא מראה לי שיחה, זאת הייתה שיחה בערבית, באיזשהו פורום באינטרנט, שמיועד לתומכי דאש, והוא אומר לי, תסתכל על זה, הם מדברים עלינו, ואני אומר לו, מה אתה מדבר עליו? מה אתה מדבר? ופתאום אני רואה שיש שיחה שבעצם מדברת על אחד הלקוחות שלנו, שאי אפשר כבר להפיץ בו תוכן, בגלל שהיה שם איזה מושג, שאני לא זוכר אותו בערבית, אבל קראו לו כלבי העשרה. בגלל שהם פתאום התחילו להשתמש בכלבי העשרה בשביל לתפוס את התכנים האלה, ופתאום נהיה לנו כזה שוט של דופמין לי ולא, וסיפרנו על זה לכולם, ושאנחנו עדיין היי עליו, כלומר עד היום, זה בעצם, היי, זה אנחנו. אנחנו הקטנים שחסרי המשמעות, פתאום השפענו על הארגון הזה, שזה כואב לו, כי הם לא מצליחים להפיץ את השיט שלהם ברחבי העולם. מה עוד אנחנו יכולים לעשות?
כלבי העשרה. קראו לכם, הטרוריסטים מצאו לכם כינוי.
כן, עכשיו, מה שהיה, זה לא רק שלקחנו את הכלב הזה, ועשינו אותו המסקוט שלנו, ומדבקות, וסטיקרים וזה, ובסוף ה-CMO שלנו העיף אותו, כי הוא לא אהב אותו, אבל זה בעצם גרם לי להבין שאם הצלחנו להשיג כל כך הרבה אימפקט בתקופה כל כך קצרה, מה אנחנו יכולים לעשות אם באמת נשקיע משאבי R&D בקצב הרבה יותר גבוה?
כן.
דבר הוביל לדבר. אחרי כמה שבועות גייסנו את הסבב הראשון, שבערך 20 מיליון דולר, משהו כזה, ואז
מי היו המשקיעים?
גרוב ונצ'רס, פה בישראל, קרן מדהימה, ונורווסט, דרור ולוטן בבורד שלנו. לימים הצטרפו גם CRV, צ'רלס ריבר מארצות הברית, ו-Resolute Ventures, האמת, גם היו, היו משקיעי סיד שלנו, ווינטג' פה בישראל, והיילנד, ובאמת...
אוקיי, אז ה-20 מיליון דולר האלה, למה? למה אתה צריך את ה-20 מיליון?
להשקיע בעוד תחומים, בגדול. Mm-hmm. אנחנו בתקופה הראשונה, בשנים הראשונות, פשוט חקרנו ובנינו עוד ועוד מודלים לעוד ועוד תחומים. כלומר, mm-hmm. בנקודה הזאת עשינו רק טרור. לא עשינו שום דבר שקשור ל-hate speech, לא עשינו שום דבר שקשור ל-disinformation, לא עשינו שום דבר שקשור לפגיעה בילדים. וזה נתן לנו בעצם את היכולת לעשות את הדברים האלה ולנצל את המוניטין הטוב שהיה לנו אצל לקוחות, בתחום מסוים, ולהגיד להם, היי, אנחנו עושים גם תחומים אחרים. אולי תנסו, והם ניסו, ואהבו, ולאט לאט גם התחלנו לפתח עוד דברים, פלטפורמות להגנה לאנשים שמשתמשים ב... שבעצם האנשים האלה בקו הראשון של האינטרנט, שצריכים להסיר את התכנים.
ספר לי איך זה עובד. אני נניח, לא יודע, פלטפורמות וידאו כמו וימאו, או כמו יוטיוב לצורך העניין, אתם עובדים ביוטיוב?
אנחנו לא מתייחסים
ל... לא מתייחסים ללקוחות. נניח... אתם עובדים, בוא נגיד ככה, פלטפורמת וידאו אחרת, איך זה עובד?
אז...
אני נניח דעשיסט שרוצה עכשיו להפיץ סרטונים ולהלל את אבו בקר אל-בגדדי, ראש הארגון שחוסל.
אתה שולט. אז בוא נדבר, ניקח את הוידאו כדוגמה טובה, ובוא נדבר גם על תחומים נוספים, לא רק על טרוריסט, כי זה מקרה קצה.
אוקיי.
דברים כמו פשוט אלימות מילולית בין... בתוך, על קומנטים, על סרט של איזשהו ילד שהעלה את הוידאו קאסט הראשון שלו, שזה דברים שהם הם החיים עצמם.
אוקיי, אז מה בעצם פלטפורמת הוידאו לצורך הנאום, הפלטפורמה שעובדת אתכם, מגדירה, אני לא רוצה שיכתבו פאק, או מילים כאלה, או דרגות חופש מסוימות?
יפה, אתה מתקרב. אז הנושא הזה הוא הרבה יותר סבוך ממה שאנשים מדמיינים. כלומר, אנחנו נותנים פתרון רוחבי, vertical operating system, תשתמש באיזה מושג שאתה רוצה, לכל הבעיות של העולמות ה-trust and safety, שזה מתחיל בעצם ב... מה אתה בכלל רוצה לעצור מהמערכת שלך?
כן. כלומר,
אתה לא רוצה אלימות.
כן.
מה זה אלימות? אלימות נגד מי? איזה רמה של אלימות? כלומר, מה בדיוק אתה לא רוצה שאנשים יעשו, אבל איפה אתה כן רוצה לאפשר להם מקום להתבטא? כלומר, לכל חברה יש את נקרא לזה, האני מאמין שלה,
כן.
שמבוסס על חוקים מסוימים ורגולציות מסוימות.
אז אתם מאפשרים בעצם למי שמנהל את זה, להחליט מה דרגות החופש היחסי.
זה ממש פרודקט. כלומר, המדיניות תוכן אמיתית, זה לא מה שאנחנו רואים כזה, our content policy, שזה מסמך של כמה פסקאות בודדות.
כן.
זה PRD של 30-40 עמודים, במקרה הטוב. עכשיו, היצירה שלו מאוד מאוד מורכבת. יש בהרבה חברות עשרות אנשים שיושבים ועובדים על זה כל הזמן, מעדכנים את זה כל הזמן. אז דבר ראשון, היצירה שלו, ואז ההתאמה של המדיניות למודלים ספציפיים. כלומר, איך אנחנו מזהים hate speech against minorities? כלומר, שיח שנאה נגד מיעוטים. ואיך אנחנו מזהים שיח שנאה שמופנה כלפי אנשים ספציפיים? זה לא בדיוק אותו דבר, הם לא נשמעים אותו דבר, זה מודלים שונים. האם אנחנו רוצים לעצור מילים מסוימות? את ה-N-word אנחנו לא מאשרים. ואם ה-N-word יש במקום שני G, יש שלוש. אוקיי? כזה obfuscation, כלומר, ההחמנה של...
של המילה.
בדיוק. ואם אנחנו רוצים לעצור, לצורך העניין, IP מסוים שכבר חסמת, ו... אז כל הדברים האלה זה בעצם מערכת של רולים שבעצם הלקוח...
זה נשמע כמו אלפי רולים שונים.
שהלקוח מייצר אותם, בדיוק.
כן.
ויש את זה. ואז אחרי שזה קורה, אתה צריך להעביר את זה למערכת של מודרציה, של הסינון, שזה נקרא זה מערכת שמאוד דומה לסיילספורס או לזנדסק, שהיא מאוד מאוד מותאמת לאיך שהצוות שלך מתנהג. זה יכול להיות צוות של 10,000 אנשים, זה יכול להיות צוות של בן אדם אחד. ואתה מקבל את ההחלטות, אתה צריך להגן על עצמך תוך כדי, כי אתה לא רוצה לראות את אותו סרט של אלימות קיצונית שוב ושוב ושוב ושוב.
כן.
ושם בעצם מתנהלים. יש שם QA שמאפשר לראשי המשמרת להסתכל, אם בכלל, אחרי ששאלת אותי אם היית שתול של המפלגה הנאצית, היית יכול להעביר אותם, אז הייתי אומר, כן. אבל איך אתה מונע את הדבר הזה? איך אתה מונע
בתוך הארגון?
להכניס את הדעה שלו, בין אם זה פוליטית או בין אם זה דעה אחרת, לתוך מדיניות התוכן של הארגון, וכל מה שקשור ליעילות. ומעל כל זה, אנחנו נותנים גם מידע קונטקסטואלי על מה קורה בפלטפורמות אחרות. מה קורה בעולם. ואז נניח שמדיניות התוכן שלך לא מעודכנת לדברים שקשורים למיעוט חדש שאף אחד לא שמע עליו עד לפני כמה שנים.
כן.
או ממש כמה ימים, ואז הופ, הוא קפץ. אז הם יכולים להסתכל על זה אצלנו, להוסיף את זה למדיניות שלהם, להוסיף את זה לסיגנלים שלהם.
The Moops, לצורך העניין.
ומה?
The Moops, לא, פרק של סיינפלד.
אותו פספסתי.
כן.
אז ממש כל המערכת הזאת מאפשרת להם לייצר מעגל שלהם, של, של בטיחות, ולא לייצר תלות בהמון המון אנשים שעובדים אצלם במשרד, ומייצרים אצלם איזושהי חברה בתוך חברה.
עכשיו, זה מוצר אחר בוא נגיד ככה, פלטפורמה שהיא user-generated content, ומוצר אחר לא יודע מה, אתר תוכן שרוצה לחסום טוקבקים מסוימים, איך זה עובד? כי אני מניח שזה רוב מה שרוצים, זה בעצם תוכן שבא מבחוץ, לא תוכן של הארגון.
נכון, אז אנחנו עובדים כמעט באופן בלעדי עם חברות שיש בהן המון user-generated content, שזה בדיוק החברות שאמרת. אנחנו לא מתעסקים עם טוקבקים ודברים כאלה, זה בעצם לפאבלישרס לא מאוד אכפת מזה, ואם הם משתמשים במוצרים, משתמשים רק במוצרים די נחותים וחינמים, שהם בכלל מספקים מודעות ולא בטיחות. מה שכן, בחצי שנה האחרונה, פתאום אנחנו מתחילים לעבוד המון עם חברות AI, חברות שמייצרות את המודלים, או חברות B2B שמשתמשות במודלים בשביל לאפשר ללקוחות שלהם לייצר תוכן חדש.
למשל?
גם, אני לא יכול לגעת ספציפית בלקוחות, אבל תחשוב על כל ה-foundational models המובילים, וכל מיני innovators ראשונים שמשתמשים בהם של לייצר תוכן, בין אם מדובר בתוכן פרסומי שמבוסס על AI, או בין אם מדובר בתוכן טקסטואלי של סיפורת שמבוסס על AI, או אפילו עריכת מוזיקה as a service. ומה שקורה שם, זה נורא מעניין, כי בעצם generated AI,
generative AI,
content שנוצר באמצעות AI, הוא בדיוק אותו דבר כמו content שנוצר על ידי user.
כן.
כלומר, אתה גם לא באמת יכול להבדיל, כל מי שמנסה לייצר כל מיני מודלים שמבדילים, הוא סתם מוכר כזה snake oil היום, כי בטקסט אי אפשר, באימג'ז, אנחנו 3-4 רבעונים מהנקודה שגם אי אפשר אף פעם. ופתאום אתה מגלה שיש איום פסיכי שקשור לכמות התוכן שמתחילה להיווצר, האיכות של התוכן שמתחילה להיווצר, וכמה קל זה לייצר תוכן.
אבל למה זה משנה בעצם אם ה-N-word מופיע בטקסט שיוזר מייצר, או בתוכן ש-AI מייצר, מה זה משנה?
בדיוק.
זה אותה N-word שאתה רוצה שלא תהיה שם.
אתה צודק 100%. עכשיו, הסכנה שאנחנו רואים עכשיו זה, תחשוב על עולמות של דיסאינפורמיישן. אם לפני 20 שנה, בשביל לנצח בחירות בצורה לא הוגנת, היית צריך כוח של מדינה, ולפני 10 שנים היית צריך חברה מסחרית מאוד חזקה, קיימבריג' אנליטיקה וכל החברים שלהם, וכל שאר, נקרא לזה, החברות שהניו יורק טיימס כותב עליהם בתקופה האחרונה.
כן.
היום כל אחד יכול לעשות את זה. כלומר, מבחינת האיכות של התוכן, הכמות של התוכן, אתה חושב שאתה מבקש מ-ChatGPT לייצר לך את כל הטקסטים של CNN עם ניחוח נאונאצי. יעלה לך כמה, $20
אז רגע, ו-OpenAI, שהם בעצם אלה שפיתחו ומתפעלים את ChatGPT, אין להם מערכת שמאפשר, לא מאפשרת לך לעשות את הפרומפטים האלה? לבקש את הדברים האלה?
זה, מה זאת אומרת, לפי מה הם יעצרו את זה? כלומר, אין
לפי פה הפרומפטים, כאילו,
כן, אבל זה לא בהכרח דבר רע. כלומר, אם מישהו מנסה לגרום ל-OpenAI לכתוב משהו מחדש, תשכתב את זה כאילו אתה גבלס.
אוקיי.
זה פרומפט נהדר, כי קח את הטקסט העילג שמישהו כתב, תכתוב את זה כאילו אתה אובמה.
כן.
זה יצא מאוד נחמד. עכשיו תחשוב, תכתוב את זה כאילו אתה גבלס. עכשיו אתה, OpenAI לא ייצרו כזאת הגבלה בלתי נתפסת על חופש הביטוי, שהם לא ייתנו לאף אחד לעשות הניסויים האלה.
כן.
הם יחטפו הרי אם הם גם ינסו לעשות את הדבר הזה, אני גם לא חושב שזה נכון. אבל מה שזה מייצר, זה בעצם מייצר איזושהי, נקרא לזה, דמוקרטיזציה של תוכן בעייתי, שמאוד מאוד קל היום להפיץ אותו, כי אין היום חסם על איך שאתה מפיץ תוכן.
כן.
אתה יכול בעצם לקנות מודעות לכל אתר, אתה יכול להשתמש בטוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, להפיץ את כל התכנים שלך. ואם אתה יכול לייצר את התוכן ויש לך נגישות להפצה שלו, וגם היום הרבה יותר קל לייצר תוכן ויראלי בלי install base. תחשוב על כאילו מה קורה ברילס ושורטס. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי מבחינת נקרא לזה הסכנה לציבור.
אוקיי, גייסתם 130 מיליון דולר עד היום. כמה עובדים אתם?
אנחנו בערך 300 עובדים.
ומה צופן העתיד?
מה צופן העתיד? אז אנחנו ממשיכים, נקרא לזה, אין הרבה שינויים למי שעוקב אחרי החברה, ממה שהיה לנו בשנים האחרונות. אנחנו ממשיכים לפתח את הטכנולוגיה שלנו, בדגש על מודלים של AI לסוגי תוכן מאוד מאוד גדולים. ממשיכים להתרחב בעוד ועוד נושאים, לעבוד עם עוד ועוד חברות. כל העולמות של Generative AI מאוד השפיעו עלינו, גם בגלל שאנחנו רואים שמודלים של טקסט מיוצרים בכמויות, אז אנחנו מאפשרים לכל אחד להשתמש באיזה מודל שהוא רוצה במערכת שלנו. אנחנו רואים שסוגי הלקוחות שלנו מאוד מתרחבים. אנחנו...
מה זאת אומרת?
למשל מודלים בעצמם. וחברות ביטובי שמשתמשות במודלים.
חנויות e-commerce אתם עובדים? כי יש שם כן. תוכן של גולשים?
כן, לא המון. מה שקורה בחנויות גולשים, ב-e-commerce זה שיש שם bad merchants, שבעצם מייצרים או ליסטינג מזויף, או ליסטינג שמתחזה להיות משהו אחר, ואז משתמשים בנו בשביל לזהות אימפרסוניישן, או משתמשים במודל הפישינג שלנו.
כן, אבל חלק גדול מהדרך של חנויות e-commerce לייצר מה שנקרא social proof, זה להביא, בוא נגיד ככה, להשתמש בפלטפורמות כמו יוטפו, כדי להביא תוכן גולשים שימליצו על מוצרים, ימליצו על החנות, דברים כאלה. אני מניח שהאינטרס שלהם זה שלא יהיה שם גם profanity ודברים כאלה.
אז גם להם מאוד מאוד אכפת מתכנים של גולשים. זה קצת בקטגוריות הטוקבקים. מבחינתי, אבל באמת זה איזשהו סאב-סגמנט שזה תגובות על מוצרי e-commerce שכן מקבל תשומת לב. היום רוב הדברים האלה נעשים ידנית על ידי הספקים של המוצרים האלה, למשל להיות פה עושים את זה ידנית, את המודרציה שלהם, וזהו, זה תחום שהוא מעניין, אנחנו לא מאוד מתמקדים בו עכשיו. הפוקוס שלנו היום הוא יותר בנושא של social networks, streaming, gaming, המון gaming, education, יש long tail מאוד מאוד גדול של אפליקציות בתחום החינוך, וכל רשתות חברתיות מקומיות של בתי ספר, שצריכות להגן על עצמם באופן גדול, ובעצם להפוך את הבטיחות לקומודיטי, כלומר, להעביר את התחום שלנו, את אותו רגע שעברה תעשיית הסייבר, מ-IT Security, שהרבה חברות עשו לבד, ואפשר לדמיין את המרתפים, השרתים, עם כל מיני גיקים יושבים שם ומעבירים קבל מצד אחד לשני, ופתאום יש לנו את הסייבר שזה מגניב, את דפקון, ואת כל, כן. ואת כל הדברים המגניבים האלה. זה קצת קורה אצלנו עכשיו. כלומר, משהו שעשה סטודנט בבית וניסה לבדוק אפליקציות מוזרות למחשב שלו, פתאום יש לך תוכנות ויש לך מערכות ויש לך טכנולוגיה מאוד מאוד עצמתית שמאפשר, וחברות מבוססות backed by VCs, כלומר, אנחנו לא החברה היחידה.
יש הרבה תחרות בתחום?
מתחילה עכשיו, אנחנו היינו בין החברות הראשונות, עכשיו אנחנו רואים הרבה מאוד חברות חדשות, נוצרות, דווקא אחלה אנשים, מאוד אוהבת את העשייה שלנו.
אני מניח שהחברות הגדולות באמת, לצורך העניין מטה, יש להם צוות פנימי שלהם שעושה את זה עבור עצמם.
נכון, לכל חברה גדולה יש צוותים פנימיים, זה כמו שנגיד אמזון, מייקרוסופט, מטה, גוגל, כל החברות האלה, יש להם המון צוותים פנימיים בכל תחום. גם כן. בסייבר, גם בדב-אופס, גם במרקטינג, ועדיין כולן רוכשות מוצרים וטכנולוגיות מוונדורים אחרים. כלומר, קיומו של צוות פנימי לא בהכרח מעיד על יכולת אוטונומית מלאה. וספציפית בחברות האלה הם מאוד מאוד מתוחכמים. כלומר, כל התעשייה קמה בזכותם. כלומר, כמעט כל חברה שקמה, בזכות יוצאי התעשייה הזאת, שבעצם אמרו, וואו, זה כל כך קשה לבנות את זה, בואו ננסה לבנות את זה כשירות.
כן.
וההשפעה שלהם היא באמת מדהימה.
תגיד, יש לקוחות שלא היית מוכר להם את המוצר שלך? תעשיות שאתה לא נכנס לתוכן?
המוצר שלנו, נראה לי התברכנו בזה שהוא מאוד מאוד feel good. Mm-hmm. כלומר, אין לנו לקוחות שהם...
כן, אבל דיברת על user-generated content, יש user-generated content שגם שם, לצורך העניין, רוצה למנוע תכנים מסוג מסוים, ועדיין...
הבנתי אותך. תשמע, מה שנחמד זה שמי שלקוחות שלא היינו רוצים לעבוד איתם, מלכתחילה לא היו מעלים על דעתם לעבוד איתנו. כלומר, כי הם היו רוצים לסנן תכנים. אנחנו מסננים תכנים. אנחנו תופסים תוכן רע. אז מי שעלול לפרסם תוכן רע, בכלל לא רוצה לעבוד עם אקטיפנס.
כן.
כי זה די סותר את המהות שלו.
לא, אבל בוא לצורך העניין, בוא נגיד ככה, אתר שמעלה תוכן מיני, אוקיי, אבל לא רוצה שיעלו בו תוכן פדופילי, צריך גם פתרון כזה.
עם לקוח.
השאלה אם אתם עובדים גם עם לקוחות בתחום הזה, או שאתם...
עם לקוח תיאורטי כזה בהחלט הייתי עובד. כלומר, כן. אני חושב שהמטרה להגן על ילדים הרבה יותר חשובה מ... איזשהו, נקרא לזה, ערך פוריטני זה או אחר שלא רוצה לראות פורנוגרפיה. שוב, אנחנו מאוד בעד חופש הביטוי, אנחנו מאוד בעד בחירה, אנחנו מאוד בעד שלחברה יש את הזכות לבחור את מדיניות התוכן של עצמה.
כן.
כלומר, כל עוד מדובר בדברים שהם, נקרא לזה, בישראל היו קוראים לזה בתקנת הציבור, בדברים שאדם נורמטיבי היה מסתכל ואומר, אוקיי, that makes sense, לפי איזשהו אמות מידה של אדם סביר, אנחנו בהחלט היינו תומכים בזה. כלומר, אם מישהו חושב שמנדה הוא קיצוני מדי, או פלוני הוא לא ראוי לבוא בקרבנו, זה לא מעניין אותי. כלומר, אני מגן על הלקוחות שלנו ומאפשר להם לממש את המדיניות שלהם ולבנות את העסקים שלהם ולשרת את הציבור שלהם בלי לפגוע באף אחד. עכשיו, כל עוד אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, כל עוד אנחנו יכולים לשמור על האינטרנט בטוח ולשמור בדגש על ילדים בטוחים, אני מגשים את מה שבאתי לעשות.
מה האקזיט סטרטג'י? מי יכול לקנות אתכם? או שאולי, לא יודע, צריכה להיות... כן? כן? IPO?
תשמע, אני מצאתי את עבודת החלומות שלי, וכל יום אני באמת אסיר תודה לעובדים שלנו, וללקוחות שלנו, ולמשקיעים שלנו, ולשותפים שלי, שהם דבר שמאפשרים לי לעשות מה שאני עושה, אבל שהם חלק מהסיפור הזה, וכל יום אנחנו רואים כמה אימפקט אנחנו עושים. אין לי כוונה... לשנות את הטרג'קטורי הזה.
כן, כי השאלה היא האם יש באמת אי שם חברה גדולה שתהיה מובילה בתחום הזה שלכם, או שצריכה להיות מובילת קטגוריה אחת, שהיא תהיה הגורילה הגדולה בתחום הזה.
תמיד יש את הסיטואציה הזאת, אתה יודע, גם לסיילספורס, אז אורקל תמיד הייתה האקסיט סטרטג'י האובייס שלהם, והיום כאילו, אתה יודע, סיילספורס היא האקסיט סטרטג'י של חברות אחרות.
כן.
זה בסופו של דבר מה שאני מסתכל עליו, אבל גם... IPO, קנייה לידי חברה גדולה, כל הדברים האלה הם אמצעי, זה mean to an end. כלומר, המטרה זה לבנות את הטכנולוגיה הכי אמינה שיש בשביל לשמור על האינטרנט בטוח, שאני באמת מאמין שזה הדרך לשמור על העולם בטוח, ולהסתכל בעצם דרך הפריזמה הזאת. אם לגייס כסף דרך הבורסה, זה הדבר הנכון בשביל לצמוח, אז זה הדבר הנכון בשביל לצמוח. זה לא שיש לי איזושהי שאיפה לבלות את חיי בשיחות אנליסטים, זה נשמע די גיהנום. אבל אם זה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. אם צריך להתמסר ולנשק את הבת של איזושהי חברה ענקית, אז זה מה שנעשה, אם זה מה שיאפשר לנו להגשים את החזון שלנו. אבל זה לא שמאוד משנה לי איך הדבר הזה קורה. מאוד משנה לי לספק אירוע ליקווידיישן למשקיעים שלנו. זה חד משמעית.
כן.
איך זה פחות רלוונטי?
מדהים. אז נועם שוורץ,
תודה רבה.
ועד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, ויכול להיות שאחת הפלטפורמות האלה היא לקוח של Active Fence ושל נועם. יש לכם לקוחות בעולם הפודקאסטים?
יש לנו לקוחות בעולם הפודקאסטים.
מדהים.
אנחנו אוהבים אותם מאוד.
ואם אהבתם את הפרק עם נועם, וככה במהלך הפרק הזכרנו לכם פרק של עובד פייבר שוויתר ברוח, בהחלטה של רגע על המון המון כסף ועזב את החברה, אז תחפשו פרק עם אלעד מידר, לורד מידר, היה אחלה פרק, אז תחפשו אותו, ואנחנו נהיה כאן עם עוד פודקאסט, עוד פרק, גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.